אנחנו בעזרת השם נלמד השבוע את העניין של המסעות. מה בכלל החשיבות של כל המסעות האלה? למה צריך ללמוד אותם? למה התורה בעצם חוזרת עליהם ומפרטת אותם כל כך, כשרוב המקומות הם גם לא כל כך, מה נגיד, המשמעות שלהם לא כל כך ברורה עבורנו. יש לנו פה אלה ממסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לסביבותם ביד משה ואהרון, על דבר ראשון רש"י. רש"י אומר שלמה נכתבו, כן, למה נכתבו המסעות הללו? להודיע חסדיו של מקום, להודיע את החסדים של הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולעניים במדבר, זה לא שהם נגזר עליהם עכשיו לזוז במדבר, אז הם פשוט לא נחו בשום מקום. לא כלומר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה. זה ממש טלטל אותם יום יום ממקום למקום. אלא זה הרבה יותר רגוע. כלומר, אם תחשב את זה, שהרי אין כאן אלא 42 מסעות. 42 מסעות סך הכל בכל 40 שנה. צא מהם, תחשב שהיו 14 מסעות, י' מסעות, שכולם היו בשנה הראשונה קודם גזרה. מי שנסעו מרעמסס עד שבאו לרדמה, שמשם נשתלחו המרגלים, שנאמר ואחר נסעו העם מחצרות, שלח לך אנשים. וכאן הוא אומר, וייזו מחצרות, ואחרנו ברדמה. רדמה, זה במדבר פרן, זה המקום שממנו הם שלחו מסעות. אז תוריד מתוך ה-42, 14. כמה נשאר? 28. עכשיו, חוץ מזה תוריד עוד 8 מסעות, ועוד הוצא משם חטא מסעות, 8 מסעות שהיו לאחר מיטת אהרון, שבעצם היום, כן, נכון, היום הזה, היום מיטת אהרון, ביום א' באב, ראש חודש אב, בשנה האחרונה, ממש לפני כניסתם לארץ, ופה יורד לך עוד 8 מסעות שהיו אחר כך, מהור ההר עד ערבות מואב בשנת 40. יוצא שמהשנה, אחרי השנה הראשונה, עד תחילת, עד אמצע, ואף בשנה האחרונה, נמצא שכל 8 ו-30 שנה לא נסעו אלא 20 מסעות. אז 20 מסעות, 20 מעברים, ו-38 שנה, זה לא כזה טלטול גדול. אז זה בעצם מה שכל המסעות האלה באים לפרט לנו ולהראות לנו, שלמרות שהקדוש ברוך הוא קורא לזה ויניעם במדבר, התורה קוראת לזה שהם נעו ממקום למקום במדבר, זה לא היה ממש מצב של מעבר ממקום למקום, אלא בדרך כלל הם היו קבועים. נמצא שכל 8 ו-30 שנה לא נסעו אלא 20 מסעות. כן? אז למה זה? מי רתמה עד הור ההר? יש 19 מסעות, 14, טוב, אז יש פה בסיסי חכמים, הוא אומר שאתה לא מוצא פה, המהר"ל בגור היום אומר שאתה לא מוצא פה 42 מסעות ממש בפרשה הזאת. רק 41, כשאתה סופר. רק שרש"י מחשב את המסעות, המקומות שמשם נסעו, שהמקום שנסעו משם נקרא גם כן מסע. איך אתה, מי מוסרה עד הור ההר, יש 7 מסעות. השאלה היא, הנסיעה עצמה, או שאתה סופר את המקום ממנו יצאו, אז זה נחשב עוד מסע. כאילו, זה ממצרים, זה כבר מסע ראשון. כאילו, איך אתה מגיע ל-42? זה מיסודו של רבי משה הדרשן. רבי תנחומה אומר שיש פה דבר אחר שבספירת המסעות האלה, למשל, למלך שהיה בנו חולה, והוליכו ממקום רחוק לרחותו, אז עשו את כל המסלול, כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה כל המסעות. הוא אומר לו, כאן ישננו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך, פה עברנו ככה, פה עברנו ככה, זה סוג של סיכום. הקדוש ברוך הוא כאילו סופר את כל המקורות, בואו תראו מה קרה לכם. אז יש לנו פה עוד דבר אחד, לגלות לנו, נכון פירוש הראשון ברש"י, לגלות לנו שלא היה הרבה טלטולים, ופירוש שני ברש"י, לגלות כאילו סוג של סיכום של כל המסע. יש למעשה עוד כמה פירושים פה, יש את הרמב"ן, הרמב"ן מביא מדברי הרב, הרמב"ם במורה הנבוכים, הוא הביא את הדברים של רש"י, דבר ראשון, ואז הוא אומר שהרב במורה הנבוכים כותב תועלת בידיעתם, שלמה הצורך, הוא אומר, הצורך להזכיר המסעים, כל המסעות האלה, גדול מאוד. כך אומר הרמב"ם, כי הניסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל רואיהם. מי שראה את הניסים ידע שזה המציאות, ידע שזה נכון, ידע שזה אמיתי. הם עצמם ראו את זה. אבל מה קרה? אך בעתיד יהיו דברים בשמועה. בעתיד זה לא יהיה דברים שאנשים ראו, זה יהיה דברים שאנשים שמעו, סיפורים שאנשים מספרים, ויחזיבם השומע. אנשים יגידו, טוב, זה כנראה לא נכון, כנראה לא מדויק. זאת אומרת, כל דבר שהיום אנחנו רואים אותו בעיניים, בעתיד הולך להיות סיפור. ברגע שזה נגמר, הדור הזה הולך, הדור הבא זה בשבילו כבר סיפור מההיסטוריה. סיפור מההיסטוריה, טוב, אנשים יכולים להחזיב אותם, אנשים יכולים להתייחס לזה כסיפור לא אמיתי. אומרו, מאותות התורה, מהניסים שיש בתורה, ונפלאותיה העצומות, אחד מהדברים הכי, הניסים הקדומים בתורה, זה עמידת ישראל במדבר 40 שנה ומציאת הנן בכל יום. כשאנשים חיים במדבר, עם שלם, מיליונים, חי במדבר 40 שנה, במדבר, ואימן, הוא אומר, ולא רק זה, במקומות רחוקות מהיישוב, ואינם טבעיות לבני אדם, כן? לא מקום טבעי, יש לפעמים שאדם חי במדבר, אבל זה קרוב למקום יישוב. אז מה מרחק הליכה של יום אחד הוא מגיע למקומות של מקום זרע וטעינה וגפן ורימון, ופה זה לא היה ככה, לא מקום זרע וטעינה גפן ורימון. והאמרה התורה שתראו ותשימו לב שלחם לא אכלתם, ויין ושיחר לא שתיתם, היה רק מן ובאר. וכל אלה, כל הדברים האלה, הם אותות הם במעשה נס נראות לעין. זה, לעם ישראל אז, זה הדברים שהם ראו בעין את הניסים הגדולים. אבל כאשר ידע הבורא ברך, כי יעבור על אלה האותות מה שיעבור על דברי הימים, יעבור זמן, ואפילו דברים כל כך אמיתיים יהפכו להיות סיפורים. וסיפורים, אז אנשים לא יאמינו השורים בהם. אנשים, מי אומר, ומה, אולי הגזימו, אולי פה, אולי שם. ויחשבו, אנשים יגידו, כן, בסדר, היו במדבר, אבל בטח זה היה מאוד מאוד כמו הבדואים שנמצאים במדבר, לא בעומק המדבר, זה היה קרוב ליישוב, לכן הם הצליחו. כל מיני אנשים התחילו להסביר הסברים, כאילו, מחזיבים את ה... מסתכלים על הסיפור כעל זוזמה. ויחשבו כי המילתם במדבר הזה היה קרוב ליישוב, מקום אשר בני אדם שם, כמו המדברות אשר השכנו שם בני ערב היום, כמו הבדואים היום, כן? הרמב"ם מביא את הדוגמה הזאת. אומר, במקומות אשר יהיה שם חריש וקציץ, יש מקומות במדבר, שאפשר לאבד את הקרקע, לזרוע, לחרוש, לקצור, או יש שם עשבים וצמחים למאכל בני אדם, ויש במקומות האלה פורות מים. היה מקום להגיד, נכון, מדבר, אבל בסדר, לא מדבר, מקום שאפשר לחיות, מדבר שאפשר לחיות. על כן, לכן התורה הדגישה, להרחיק מליבות בני אדם מחשבות האלה, להביא לבני אדם שלא, מדובר על מדבר אמיתי, לא סתם, ובשביל להעמיד את הדברים האלה, וחיזק אלה האותות כולם בזיכרון המסעות שיראו אותם הדורות הבאים, וידעו את האותות הגדולות, איך עמדו בני אדם במקומות ההם 40 שנה. כל אלה דבריו של הרמב"ם ממורה הנבוכים. כן? כל אלה דבריו של הרמב"ם ממורה הנבוכים. זה דווקא מעניין, כי הדברה שם, שכמה אנשים אמרו לי, שאתה רואה שאתה מספר סיפור, אפילו סיפור מההיסטוריה, סיפור נביאים, או סיפור שכתוב בגמרא, שאתה ממקם את הסיפור בתקופה היסטורית, אתה ממקם את הסיפור במקום, כן? לא שקרה מקום פלוני. איפה מקום פלוני נמצא? לפי הנתונים של ימינו. איזה שנה מדובר? מדויק, לפי בריאת העולם, כמה שנים זה מספרת הנוצרים. כשאתה יודע, אתה מדבר על הסיפור, כן, אברהם אבינו, נולד ב-1948, לבריאת העולם, חי, נפטר, אתה מדבר איזה שנה זה היה? זה מתקבל על הדף כדבר הרבה יותר אמיתי. כאילו אנחנו אומרים כאילו סיפור, מה שנקרא, מיתולוגי, כן? סיפור כזה, היה, לא היה, סיפור מעופל. הרבה פחות מתייחסים אל הפרסילות, הרבה יותר מסתכלים עליו כסיפור סיפורי, כן? היה, לא היה. ברגע שאתה ממקם את הסיפור, כן? אנחנו מדברים על אברהם אבינו, היה פה, חברון. אתה מכיר את המקום? אתה יודע כמה קילומטרים? המקום הזה, באיזה שנה זה היה, אתה נותן מציאות, אתה נותן יותר מקום לסיפור הזה. באר שבע, בדיוק, אז לא, הרבה פעמים נפס כמו איזה סתם, כן? אתה לא ממקם את זה, זה יכול להתפס הרבה יותר כסיפור דמיוני. ברגע שאתה ממקם את זה, נותן צורה, נותן מקום, נותן תאריך, אז הרבה יותר קל לתפוס את הדברים ולקבל אותם. מה? בדיוק נכון, עדות שאתה יכול להזימה, בדיוק עדות שאתה יכול להזימה. בן אדם מגיע עם סיפור, הוא לא יודע איפה הוא היה, הוא לא יודע באיזה יום, אבל היה סיפור. זה עדות שאתה יכול להזימה, היא לא מתקבלת בבית דין. למה היא לא מתקבלת? נו, עדות שאתה לא יכול להפריך, אתה גם לא יכול לסמוך. אבל עדות שאתה יכול להזימה, אז היא מתקבלת בבית דין. מה, עדות שאתה יכול להזין, יש למה, ולכן הוא צריך שיגיד שעה, צריך שיגיד יום, הוא צריך שיגיד שעה מחלוקת, כן, אבל יום, איפה, איך, מי, מה, הוא לא יכול להגיד נעלם, הוא רצח מישהו, אני לא יודע מי. בדיוק לא היית שם, או כן היית שם. זה עדות, עדות צריכה לתת מקום ש... זה בהחלט הרעיון, יפה. הרמב"ם אומר פה שהעניין המסע הזה, של לתת להגיד לנו שזה לא היה מקום ליד היישוב. למעשה, הרמב"ן עצמו מוסיף וכותב, והנה מכתב המסעות, העניין הזה של כתיבת המסעות, מצוות השם, דרך אגב, בואו כתיבה. מן הטעמים הנזכרים, זאת אומרת, או מצד שני הטעמים שכתובים ברש"י, או מצד הטעם של הרמב"ם, במורה הנבוכים, או מזולתם, יכול להיות גם סיבה אחרת, עניין לא מתגלה לנו סודו. לא חייבת שאנחנו יודעים למה, כן? יכול להיות שאנחנו לא יודעים למה, אבל ככה כתוב כל רוב סיבה לכתוב את זה, מסיבה כלשהי שלא ידוע לנו, כי על פי השם דבק אם ויכתוב משה, אומר ויכתוב משה את מותיהם למטיהם על פי השם. אז זה לא שמותיהם למטיהם היו על פי השם, שהנסיעות היו על פי השם, אלא ויכתוב משה על פי השם את מותיהם למטיהם. הכתיבה הייתה על פי השם, הייתה הוראה של הקדוש ברוך הוא, כיווי של הקדוש ברוך הוא, מצווה לכתוב את המסעות, לא כדברי רבי אברהם, כן, רבי אברהם אומר, רבי אברהם מבן עזרא אומר שלמטיהם על פי השם, הנסיעות היו על פי השם. והרמב"ן אומר שזה כבר ידוע, על פי השם יחנו ועל פי השם יזהו. רק שהחידוש פה הוא, ויכתוב משה על פי השם, שהכתיבה הייתה מיוחדת על פי השם. דרך אגב, האור החיים הקדוש כותב, הוא מדייק מהפסוקים פה, הוא טוען ש... למה אתה לא צריך לכתוב את זה? ויכתוב משה את מותיהם למטיהם ואלה, על פי השם ואלה מטיהם למטיהם. משה רבינו כתב את זה, ובואו תראו מה הוא כתב. מה, כל התורה כתוב דברים כאלה, שמשה רבינו כתב, בואו תראו מה הוא כתב. ומה, לא חשוב לנו ויכתוב משה. משה כתב, ודאי, את כל התורה משה כתב, מה החידוש? והמסעות, אם כתוב תורה, אז... בגלל החזרה הזאת, ויכתוב משה את מטיהם למטיהם, ואלה מטיהם למטיהם. מה החזרה הזאת? אומר, אילה מטיהם, בני ישראל, בתחילת הפרשה, בסדור ראשון, אילה מטיהם, בני ישראל, מה עוד פעם ואילה מטיהם למטיהם? גם למטיהם למטיהם, למטיהם למטיהם, זה שאלה מפורסמת שכבר דיברנו עליה. אומר, הכתוב מתכוון להודיע לנו את סדר כתיבת המסעות. זאת אומרת, הם לא נכתבו ביום אחד, אלא זה הסדר. משה היה לו פנקס. איך אומר? למשה היה פנקס, והוא התחיל לכתוב בפנקס בציווי הקדוש ברוך הוא על כל מקום שאתם נוסעים, לכתוב בפנקס לאיפה נסעתם. זה היה הציווי, והכתוב משה על פי השם, את מסעיהם, מוצאיהם למסעיהם, התחיל משה לכתוב בפנקסו, במצוות המלך מיום שיצאו ממצרים. על זה הדרך, יום שיצאו ממצרים הוא כתב את הפסוק, ויצאו בני ישראל מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, מוחרת הפסח, יצאו בני ישראל למצרים מקברים. הוא כתב את התיאור של אותו מסע שנעשה באותו יום. וכן, שתי כתובים בבאים כי אחד, שכתובים לפנינו, עד תיבת שבטים, זאת אומרת, פסוקים ג' וד', שכתובים ב... אור החיים הקדוש. אומר שמשה רבינו כתב את פסוקים ג' וד' ביום של יציאת מצרים. והאיזון מרמזת בחודש הראשון, ב-15 לחודש הראשון, מחרת הבית הראשון מישראל, ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את אשר ייקה השם בעין כל בחור, ואלוהם עשה השם שפטים. זהו, עד כאן הוא כתב, ביום הראשון. עכשיו עברו כמה ימים, חנו בסוכות, ואז את הפסוק הבא, ויישאו בני ישראל מרמזת, ויחנו בסוכות. יופי. עברו זמן, נסעו מסוכות, אז הוא כתב עוד פסוק. ויסעו מסוכות, ויחנו באיתן אשר בקצה המדבר. לא, כשהם הגיעו לסוכות. לא, כשנסעו מסוכות, הוא כתב ויסעו מסוכות. כשחנו בסוכות, הוא כתב ויחנו בסוכות. ויסעו מזה, ויחנו בסוכות. כשנסעו מסוכות, הוא כתב ויסעו מסוכות. כשחנו באיתן, הוא כתב ויחנו באיתן. אני לא יודע, אתה צודק, לא שמתי לב, אבל אורח חיים הקדוש במשונו, הוא כותב את זה בשתי דרכים. הוא כותב ככה, אני אצטט אותו. כשחנו בסוכות כתב פסוק ויסעו ויחנו בסוכות. זאת אומרת, בחנייה הוא כתב גם את ויסעו מרמסס, וכשהוא כותב נסעו מסוכות, כתב ויסעו מסוכות, וכשחנו באיתם, כתב ויחנו באיתם. האם משה רבינו כתב נסיעה בנפרד וחנייה בנפרד, או שהוא כתב נסיעה וחנייה יחד? אני לא יודע, האורך חיים הקדוש כותב, פעם אחת הוא כותב שבחניה הוא כתב גם את הנסיעה גם את החניה, ופעם אחת הוא כותב שבנסיעה הוא כתב את הנסיעה, ובחניה הוא כתב את החניה. אני לא יודע, באמת... יכול להיות שזה תלוי אם נסעו וחנו באותו יום, או שנסעו וחנו בימים נפרדים. יכול להיות. יכול להיות. אבל כן, על זה הדרך היה כותב כל מסע בזמנו עד שהגיעו לערבות מואב, ואחר כך אמר השם אליו שיסדרם בתורה כמו שכתובים אצלו. אז לכן, מה שויכתוב, משה את מותיהם למעשהם על פי השם כל 40 שנה. ולמעשהם למותיהם, בואו תראו, כאילו, מה היה כתוב אצלו. אסור לשמוע את מוצאיהם, זה הם שיתו במצרים, שתי הפסוקים והייתו מרמצת, למעשיהם את כל הסדר של המסעות הבחות. אז הוא אומר, למעשיהם למוצאיהם, כל מה שהוא כתב, כל אחד ואחד בזמנו, זה העתקה. התורה פה מעתיקה מהפנקס של משה רבי. ואי למעשיהם למוצאיהם. איך? אלה דברי האורח חיים הקדוש. אבל יש פה עוד כמה טעמים, מן... הספורנו כותב, אי למסעי בני ישראל, רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם. להודיע את זכות עם ישראל בלכתם אחריו במדבר בארץ לא גרועה, באופן שהיו ראויים להיכנס. שהנה מפה נסעו לפה והלכו לפה. יש גם את הגולה של המבית מסעות, שם זה הולך נראה לי שיצאו מפה, לא ידעו לאן ילכו, אם ילכו לכאן או לכאן או לכאן, ואז הענן הוביל אותם למקום פלוני. להדגיש את חוסר הביטחון שהיה להם בכל פרט ופרט שהם הלכו. אבל היה בזה דברים גדולים מאוד. האור החיים הקדוש כותב בפסוק הראשון שההליכה שלנו מביא מהזוהר הקדוש, חלק בדקוק נונזיין, שההליכת עם ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצי הקדושה. זאת אומרת, יש במדבר הרבה ניצוצות של קדושה, ועם ישראל כל המסעות שלהם היה בשביל לברר את כל הדברים האלה. כן, זה קדושה של שלמה של כל עם ישראל, של כל השישים ריבו, הולכים ממקום למקום, וכך הם מבררים את הקדושה הזאת בכל מקום. נכון. יש פה שתי חלקים. אתה צודק, הפשט הפשוט, כמו שהגמרא אומרת, לא שלח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לגלות, אלא שהתפתחו עליהם גרים. וגרים זה בעצם גם סוד של ניצוצות של קדושה שמתעלים. אבל יש כל דבר בבריאה, יש ניצוצות של קדושה, ואתה מחיה את כולם. כל דבר שקיים בעולם חי מכוח, בוא נקרא לזה במשל, אנרגיה אלוקית, שהיא הכוח החיים שמחיה אותו. גם במדבר יש הרבה ניצוצות קדושה שנפלו במקום ההוא, וזה עשו את התיקון. דרך אגב, כאותו דבר כתוב גם לגבי מצרים, שלא תוסיפו לראותם עוד על עולם, יש איסור לחזור למצרים, לא תשובו בדרך הזה עוד, נכון? למה? כי וינצלו את מצרים, ישירוע כמצולה שאין בדגן, כמצולה שאין בדגים, רוקנו את מצרים מכל מצוצות הקדושה שהיו שם, והיום כבר אין מצוצות קדושה למצרים, אז אין מה לחזור לשם. אז יש כמה רמות של ניצוצות קדושה. יש ניצוצות קדושה שבאים לרמה מסוימת של תיקון העולם. יש ניצוצות קדושה גדולים יותר שאנחנו נופלים לה. הדברים מבוארים בספרים שמדברים בנושאים האלה, כן, אני לא, זה לא שאני ממציא את הדברים. נכון, נכון. כוחות התאומה שהיו שם, שיגעו מהקדושה, ברור, 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 ברור. כן, אבל לא רק זה, גם בניסיונות קדושה עצמם יש המון דרגות, יש המון דברים, יש... טוב, זה נושא רחב, מה? זה מצרים? זה, כן, זה מעשי. אז טוב, אני ענק, כן? ביום ההוא, עיר ההרס. כן, פעם נדבר על זה. כן. לא, זה, האמת היא, אתה רואה בסוף ירמיהו, יש ויכוח חריף בנושא הזה. זה כן, אבל אני רוצה לחבור קצת אחורה, בסוף תקופת בית ראשון, אחרי החורבן, היה צום גדליה, נכון? שמים עד היום צום גדליה. צום גדליה זה בעצם על חורבן מלכות בית דוד, שעדיין היה קיים במידה מסוימת בארץ ישראל גם אחרי החורבן, כי נבוכדנצר השאיר בארץ ישראל לקורמים וליובדים. זאת אומרת, אנשים שהיה... יהיה יינות, יהיה עשרו דברים, מצד נבוכדנצר לא הייתה לו בעיה עם היישוב היהודי בארץ ישראל. גם אחרי המרידה של יהויקים, של ציטיהו, ומה שנגרם שהוא החריב את בית המקדש, שזה גם לא היה אינטרס שלו בשלב הראשון, כמובן במקראות, כן? כמו שמבואר בנביא בירמיהו, והמארשו העריך בזה בפסחים, יזר עמים קרבות יחפצו. כן? מארשו, מארשו בפסחים נזכת, אומר, ביזר עמים קרבות יחפצו, הפיזור של עם ישראל בין כל העמים בגלות, נהיה בגלל שקרבות יחפצו, שהם היו חפצי קרבות, הם אהבו לריב, הם אהבו להריב עם הגויים, אהבו קרבות, חיצו קרבות. אומר ירמיהו הנביא מתחנן לעם ישראל ואומר, עבדו את מלך בבל ויתאב לכם. תאבדו את מלך בבל, מה? היום אנחנו גם מסתכלים על זה במבט היסטורי, כן? אנחנו רואים האינטרס של נבוכדנצר בכלל לא היה ארץ ישראל. הוא המתחרה שלו היה המתחרה הגדולה שלו מצרים. כן, הם נחמו מהמעצמה העולמית. הוא היה צריך שארץ ישראל לא תהיה בצד של מצרים, אז היה צריך שיהיה לו פה איזה סוג של שלטון, סוג של אחיזה, מגידו, דברים קריטיים פה שמשמעותיים מבחינה צבאית לבבל. יפה. עכשיו, אם עם ישראל היו מורידים את הראש, כמו שבעצם ירמיהו אומר להם, אומר, איבדו את מלך בבל ואיתב לכם, אז מה הייתה התוצאה? אז עם ישראל היה יכול לחיות בשקט לבטח עוד הרבה שנים, אבל פה מתעוררת הגאווה הלאומית, שתתכת אותנו הרבה פעמים בחיים, וביזר עמים קרבות החפצנו, ועם ישראל כתוצאה מזה מורד ומתפזר בכל הגויים, בעצם למרות נגד הדיבורים של הנביא, של ירמיהו שמזהיר אותם לא לעשות את הדבר הזה, אבל הם שמים אותו בכלא, לא מוכנים לשמוע אפילו מה שיש לי לומר. הדבר הזה חוזר על עצמו גם בהמשך, הוא חוזר על עצמו גם בבית שני, אומר המהרש"א. רבי יוחנן בן זכאי אומר, תראו, לרומאים אין בעיה איתנו, הרומאים לא רק, לא, עזור את יוסיפון, בלי עזור את יוסיפון. הגמרא אומרת לנו, למה הם באו להריב עם עם ישראל? זה היה קורבן שלא הקריבו. נכון, הגמרא אומרת, קמת או בא קמת. בסדר, תצא אליהם ותגיד, תביאו עכשיו 8 קורבנות ונקריב. בוא נסתדר, בסדר, אז באתם, נכון, הייתה פה טעות, היה פה זה, תגמרו את הסיפור. זה שלב ראשון, נאביק שלמה בעדיו, מה קורה? אומרים הביריונים שהם לא מוכנים. כן, הם ראו את עצמם שמה פתאום, רבי יוחנן זכאי לא בסדר, מה זה שהוא זה, צריך להילחם, גזער עמים, קרבות אכפתנו. בשלב הבא כבר רבי יוחנן זכאי מנסה להציל, ולא מצליח להציל את עולם התורה, מצליח להציל את יבנה וחכמיה, אבל כבר לא מצליח להציל את ירושלים. אבל הכל התחיל פה מהמרידה הזאת, מהרצון של גזער עמים, קרבות אכפתנו. זה אמר שם, גזער עמים, קרבות אכפתנו. זה אנחנו מצליח. מה אומרת שם שגזער עמים, קרבות אכפתנו, הקרבה שחיפשו את אומות העולם. אבל כך קורה גם עם ירמיהו. עכשיו יש שם סיפור בסוף ירמיהו, הגמרא הפסוק מספר שעם ישראל חיו בארץ ישראל, היה קבוצה גדולה, נשארה בראשות גדליה בן אחיקם, והגיע מתניה, ישמעאל בן מתניה, שהוא בעצם היה אכפת לו שהוא טען שהוא מזרע המלוכה. הוא היה מזרע המלוכה אבל לא הלכתי. כי סבתא שלו לפני כמה דורות הייתה כאילו הורסו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. עכשיו בעצם הוא שייך כאילו ביולוגית לזרע המלוכה, אבל מה שחסר זה שמבחינה הלכתית הוא לא מזרע בית דוד, והוא בא בטען שמה, מה זה משנה, מצידי זה בסדר. הוא בא והרג את גדליה בן אחיקם. עם ישראל כולם מאוד מבוהלים, הם לא יודעים מה לעשות, הם כולם, יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים ועזניה וכל שרי החיילים שהיו איתו, כולם באים לפני ירמיהו הנביא, שואלים אותו מה לעשות. האם לרדת למצרים, שהיא נראית כרגע המקום הבטוח, או להישאר בארץ ישראל, שכרגע זה נראה מקום לא שמור, מקום לא בטוח. מה עדיף? להישאר בארץ ישראל או לרדת למצרים? הם באים ושואלים. מה עונה להם הנביא ירמיהו? ירמיהו, בהתחלה הוא לא רוצה לענות להם, הם נשבעים לו ומבטיחים לו, שהם ישמעו את כל מה שהוא אומר, והם יצייתו, ומה שהוא יגיד הם יעשו. מה קורה בפועל? קורה כמה ימים, ירמיהו קורא להם, ואומר, תואמר, בבואה חריפה מאוד, הוא מזהיר אותם בשום אופן על תרגול למצרים. מה שנראה לכם היום שמצרים היא מקום בטוח, זה להתהפך ממש בקרוב, להיות בדיוק ההפך, מצרים תהיה המקום הכי פחות בטוח שיש. ואתם פה בארץ ישראל תהיה מקום בטוח ושמור, תוכלו לחיות פה לאורך ימים ושנים, לא יקרה לכם שום דבר. נכון, המצב כרגע נראה של ארץ ישראל פחות בטוח, במצרים זה המעצמה, זה מקום חלל בטוח, אבל נבוכדנצר הולך להגיע לארץ מצרים, ויש שם השמדה טוטלית. אם תיסעו למצרים, לא יישארו לכם זה טוב. זאת אומרת, היום נורא והיום. והם לא אהבו את זה, והוא מזהיר אותם, והוא אומר, יותר מזה, הזהרתי אתכם, אל תשאלו. ואם תשאלו את נשבעתם שאתם תקיימו, עיקר אתם מחויבים לקיים את זה, ואסרו לכם לדעת מצרים, אתם חייבים להישאר פה, ואם תרדו, זה יהיה לכם גזרה נוראה. והם, מה הם אומרים? תשובה מאוד מעניינת. אומרים, ברוך בן אריה, מסית אותך בנו. זה לא ירמיהו, זה ברוך. מי זה ברוך בן אריה? המזכיר הוא של ירמיהו. היה כאילו העוזר שלו, הגבי שלו, המשבק, לא יודע איך קוראים לזה היום. הוא אומר, עסקן, עסקן, בדיוק, עסקנים. הוא משגע אותך, והוא מסית אותך בנו. המפרשים אומרים שם, כי הוא שונא אותנו, כי הוא רוצה שנמות, כי הוא זה. היה להם מצאו תירוצים על ברוך בן אריה. ברוך בן אריה בעצמו היה נביא, כן? נביא ונביא. אבל הם האשימו את ברוך בן אריה, ועל ידי זה הם פטרו את עצמם מלשמוע בכל ירמיהו, למרות שהם נשבעו ולמרות הכל, אז הם לא שומעים, ברוך בן אריה, הציט אותך בנו, הם יורגו למצרים. ואז בעצם היה מצב שבארץ ישראל 52 שנה לא עבר באדם. זאת אומרת, הגלות הקשה ביותר בארץ ישראל, כי אחרי בית שני כבר לא הייתה גלות כזו, ברמה כזאת שלא היה יהודים בארץ ישראל בכלל, הרמב"ן אומר שתמיד היה מניין, 10 יהודים בארץ ישראל. אבל בין חורבן בית ראשון, אחרי הריגת גדליה, ועד שחזרו היהודים לארץ ישראל, 52 שנים שלא היה יהודי בארץ ישראל. זה המקום הכי, הרמה הכי נמוכה שהגענו אליה. שום מקום. כל ארץ ישראל הייתה מקיים יהודים 52 שנה, נונדת שנה. לא יעבור בה רגל אדם ורגל די אינה לא תעבור בה. אבל מי גרם לזה? לא נמוכת נצא. זה הייתה בחירה שלנו, של עם ישראל. כי אנחנו לא האמנו בדברי הנביא, ואמרנו שפתח הגבאים שלו שיגעו לתו זכת. אין, זה ברוך, זה לא הנביא, זה ברוך. ברוך בן אריה, ואופה, תירוץ כזה, ומשם זה הגיע, משם. ודרך אגב, גם עד זה למצרים. יכול להיות שמה שאתה, בעיקרון מצרים הייתה מקום נקי, מה שנקרא, מצולה שהם בדגן. ולכן הוא כל כך חריף איתם שלא ירדו למצרים. אבל הם מעדיפים כן לרדת למצרים, הירידה למצרים זה חלק מהעניין. צריך לבדוק את זה, יכול להיות לזה גם קשור לעניין. טוב, בכל אופן, יש לנו פה את רשימת המסעות, זה נושא לפני עצמו, אורחנו הקדוש מביא מהזוהר, שיש פה את העניין המסעות, היה לברר את המסעות הקדושים שהיו במדבר הזה. אז אומר, ככה, יש לנו את המסעות, הייתי רוצה לעבור עליהם, אולי קצת בורתי, אבל יש פה חוברת יפה מאוד שעושה ידיד, הרב יצחק לוינשטיין מיוהנסבורג, סדר מאוד מאוד יפה את כל העניין של המסעות, ונעבור עליהם לפחות בקיצור. והייצוא המסע הראשון, כן? והייצוא מרמסס, בחודש הראשון, ב-15 יום, לחודש הראשון, מחורת הפסח, כן? ליצוא בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם כל בכור. מה כל כך חשוב להגיד שמצרים מקברים את אשר היכה בהם השם כל בכור? אז רש"י אומר שהיו טרודים באבלם. למה יצאו בני ישראל ביד רמה ואם מצרים לא הפריעו להם, הם היו כולם טרודים באבלם. זה חלק מהחסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל. שמצרים יהיו טרודים באבלם ולא יפריעו לבני ישראל. יש, נראה לי, חתם סופר אומר שזה בא להדגיש שבעצם הרי הם קימו עכשיו מצווה. מצוות קבורה היא לא רק על יהודים, אלא גם על גויים, נכון? הוא מצא עצם אדם, הוא בנה אצלו ציון, נאמר גם על מלחמת גוג ומגוג. גיה מונגוג, שיש מצוות קבורה. אז בעצם מצרים, כשהם קוברים את המתים שלהם, הם מקיימים מצווה. אם הם עכשיו מקיימים מצווה, אז לכן נזוקים. אומר, זה היה החידוש ביציאת מצרים, כי הרי מצווה בזמן דאפיק בה מגנה. כן? בזמן שהוא אדם עוסק במצווה ומגן עליו. ומצרים מקברים את השם, את אשר היכה השם בהם כל בכור, הם מקיימים עכשיו מצוות קבורה, ובכל זאת עם ישראל יצאו למצרים באותו זמן. למרות שהיה זכות למצרים באותו רגע כשהם קוברים את המתים שלהם, ובאלוהיהם עשה השם שפטים. אבל זה מחזק את הכוח של מצרים. ברגע שהם בזמן הזה מקיימים מצווה, יש סיפור חסידים, שהיה פעם הגיעו חסידים לחוי זה מלובלין. כן, היופי שלו נראה לי בתשעה באב, כן, הגיעו אלה חסידים, אנחנו הייתם מלובלים, הביאו לו ויטלס, פתק, כתוב שם את השם של אדם פלון, מויסר גדול, רשע גדול, שייגט, שתמיד היה עושה להם צרות. הוא מסתכל על הויטלס הזה, הוא אומר, צדיק, השם שלו זורח, מאיר, זורח. טוב, לא יודעים מה לעשות. יכניסו את השם עוד פעם, לפני שהוא יוצא. לפני שהוא יוצא, רק שהרב יקלל אותו. הם מכניסים עוד פעם את השם, ואז הוא אומר, אוי, זה רשע גמור, טוב, הוא מקלל אותו, שתנצלו ממנו, שלא יזיק לכם, סבבה. אז הם כאילו שאלו אותו, מה קרה? אומרת, שבאותו זמן שהביאו את הקביטל בפעם הראשונה, באותו זמן הוא קיים עשה ברית לבן שלו. אז באותו זמן השם שלו העיר בכל העולמות. אז יש משהו כזה, בזמן שהאדם עושה מצווה, באותו זמן הדרגה שלו גבוהה מאוד. אז זה מה שהחתם סופר, כאילו שהוא רשע גמור. באותו זמן שהוא עושה מצווה, הדרגה שלו גדולה ועצומה. מצרים מקברים את השריקה שהם להם כל בחור, מצווה מגנה. מגנה ומצלה, כן, מגינה, מטילה על האדם בזמן הזה שהוא עושה מצווה. ובכל זאת, עם ישראל יצא ממצרים באותו זמן, שבעצם המתחרים שלהם מצרים נמצאים במצב טוב. ובאלוקיהם, ובאלוהיהם, עשה השם שבטים, כן, הוא עשה בהם שבטים באלוהים שלהם. ובכל אלוהי מצרים את השבטים, אומר הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו, לפני יציאת מצרים, נכון? למה שם כתוב, ובכל אלוהי מצרים את השבטים, ופה כתוב רק, ובאלוהיהם עשה השם שבטים? השאלה באיזה זמן, אנחנו מדברים. הנבואה נאמרה מראש, מה הולך להיות בכל אלוהי מצרים את השבטים? מה יעשו בפועל? עם ישראל יצאו ממצרים, רוב האלילים של מצרים נחרטו, היה אליל אחד שנשאר, נכון? ויצאו מאתם וישב על פי החירות. מה זה פי החירות? אליל אחד שנשאר למצרים, ומצרים צריך להגיד, הוא בעל צפון, אשר על פני בעל צפון, הוא יש לו כוח, הוא יותר חזק מהאלוקים של היהודים. וזה חיזק אותם לצאת לרדוף אחרי בני ישראל. בסופו של דבר, בקריאת ים סוף, גם הוא לקח. גם בעל צפון לקה, אבל פה, בנקודת זמן הזאת, וזה מתאים מאוד מדברי אורות חיים הקדוש, שכשמשה רבינו כתב את הדברים האלה, זה היה באותו יום, בכתבם וניתן הוא כתב את הדבר הזה. בכתבם וניתן, זה לא היה בכל אלוהים מצרים הוא עשה שפטים, רק ובאלוהיהם עשה שפטים, היה עדיין בעל צפון שעוד לא לקה. כשהנבואה נאמרת, מה יהיה? כולם יחטפו. במנו, מנה ראשונה ומנה שנייה. טוב, וייסו בני ישראל מרם נסס, ויחנו בסוכות, בנסיעה של 120 מיל, זה היה בשעה קצרה, פה הייתה גם הספירה בסוכות, הייתה הספירה הראשונה של בני ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? כ-600 ויצאו מבני ישראל מרמזי סוכותה, סוכותה כ-600 אלף רגלי הגברים בבד מתח, שם הגיעו ענני הכבוד. משם הם ממשיכים ויצאו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר. טוב, משם, ויצאו מאיתם וישב על פי האחירות, הם בעצם חוזרים אחורה לכיוון מצרים, אל פי האחירות, כן, דבר על בני ישראל, בפסוק בשמו, דבר על בני ישראל, וישובו, וישובו, ויחנו על לפני פי האחירות, בין גדול ובין הים, וזה גם פה, ויצאו מאיתם וישב על פי האחירות, הם בעצם נוסעים וחוזרים לפי האחירות, אשר לפני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול. טוב, ויצאו לפני האחירות ויעברו בתוך הים המדברה, פה יש לנו עוד כמה דברים שקרו במסיעה הזאת, כן? שיעברו בתוך הים המדברה, תלונות בני ישראל, הניסיון הראשון מעשרה ניסיונות שניסו את הקדוש ברוך הוא, ויאמרו אל משה, עמידני עם כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו והוציאנו ממצרים? כמו שהגמרא ברכים, דף ט"ו, אומרת שזה היה הניסיון הראשון, אך באותו לילה, ליל רביעי, כ"א בניסן, תשמ"ח, בני ישראל, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. בבוקר של יום רביעי, עוד פעם תלונה, הניסיון השני מעשרה ניסיונות, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, למה? כי בני ישראל התלוננו, שהמצרים עולים מצד אחר מים סוף, הם לא רגועים, באים עוד פעם בתלונות, עד שהקדוש ברוך הוא הוציאם את המתים מהים, מתים לפניהם, להראות להם, זה וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אז הם אמרו שירה, על הים, כן, אז ישיר משה, שזה עוד פעם באותו יום, במסע הזה, יום רביעי חפל את הניסן, והלכו משם שלושה ימים במדבר שור, ויצא משה את ישראל מים סוף, ויצאו על מדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, זה מה שכתוב פה, והלכו דרך, ויצאו מפני אחים העברות, ויעברו בתוך הים המדבר, זה ים סוף, קריאת ים סוף, ואז המסע החמישי, מרה, וילכו דרך שלושת ימים במדבר איתם, ויחנו במרה מדבר איתם, זה מדבר שור. או שם זה, פה זה נקרא מדבר איתן, שם זה נקרא מדבר שור? מה? מה הבעיה? לא, שלושה ימים היה אחר כך. בקריאת ים סוף היה ביום אחד. לא, ואז הליכה. ההליכה הזאת זה הליכה ממדבר איתן או מדבר שור, שזה אותו מקום, הליכה מפה לשם, למראה. מקריאת ים סוף למראה. הגיעו למראה, ויבואו ויגיעו למראה, כן, ויחנו במראה, פה לא כתוב מה קרה במראה. אנחנו יודעים שמה היה במראה, ויבואו מראה, אבל לא יכלו לשתות מים ממראה, כי מראים הם על כן קרה שמה מראה. עוד פעם, בני ישראל מתלוננים, זה שבת, חפדלת בניסן, תס מנחת, זה הניסיון השלישי מהעשרה ניסיונות, ואילון לא עם על משה לאמור מה נשתה, וויצק אל השם, ויראה השם עת, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לחוק ומשפט ושם ניסר, הם קיבלו את שבת, פרה אדומה ודינים. דינים זה לדון בין אדם לחברו, די להתעסק בהם. משם, וייסו ממראה ויבואו אלימה, ובאלים 12 עינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם. כן, זה 12 עינות מים כנגד 12 שבטים, 70 תמרים כנגד 70 זקנים, כל שבט חנה על מעיין אחד, כל זקן ישב תחת תמר אחד, ויצאו מהעילים ויחנו על ים סוף, זה לא קריאת ים סוף, זה על יד ים סוף, זה נקרא גיף ים עד הסוף, ככה התרגום מנתן קורות, חוף ים סוף. כן, טוב, משם למתברצים, משם לדוחקה, דוחקה הבא לתרגום אומר, שם דפק ליבם שלא היה להם לחם. מה הכוונה? ששם אכלו את הסעודה האחרונה מה-61 סעודות בבוקר תצבב יער לפני שיצאו למסע, להלוש. הספיק להם הבסק שהוציאו ממצרים, ופה הם התחילו דחק ליבם, התחילו לחשוש, מה יהיה עם אוכל? עד עכשיו היה לנו אוכל שהוצאנו ממצרים, אבל עכשיו אין לנו. אמנם עדיין לא רעבו ללחם, זו הסעודה האחרונה, התחיל הלב לדפוק, עדיין לא רעבו ללחם, עד שבאו לאלוש. טוב, זה מחלוקת המזרחי והמהר"ל בגורריה, אם אכלו עוד סעודה שלישית של שבת, לפנות ערב, באלוש או לא. אבל זה העוגות האלה היה בהם, עד עכשיו היה להם. ומפה זה מזבו את דפקה, ויצאו מדוקה, ויחנו לאלוש. הגיעו לאלוש, ופה זה כבר, ויצאו מאלים ויבואו כל הדעת בני ישראל מתברסים, זה אלוש, מה שכתוב שם בשמות, שבין אלים ובין סיני, ב-15 יום, לחודש השני, תתבב באייר. פה הם מתלוננים על הבשר, המתלונן הרביעי מהעשרה מתלונות, כן, ואילון לכל אדם, מייתן מותינו, ביד השם הרצותיים, שיפינו על שפיר הבשר, הם מקבלים את המן ואת הסלב, ביום ראשון, תתזיין באייר. שמעתי את תלונות בני ישראל, ואתה על הסלב, והתגטו המרבד הערמית, כל מה שהיה באותו יום. עזרת משה, עד יותר ממנו על בוקר, והמותירים, שזה היה ב-י"ז באייר, ואז היה גם הניסיון החמישי מהעשרה ניסיונות, זה היה הניסיון החמישי מהעשרה ניסיונות, ואז יש לנו גם את הנס של לחם משנה בשבת, ואלה שחטאו בחוסר אמונה, שזה כבר שישי שבת, כ"א-כ"ב אייר, הניסיון השישי מהעשרה ניסיונות, ואת המקושש. היה גם כן בחנייה הזאת באלוש, כן, והיו זה ישראל במדבר, הוא יתראו שפיש מקושש עצים, היה בשבת הזאת, שהיה נס של לחם משנה, והחוסים בחוסר אמונה, היה את הדבר הזה, ומשם הם נוסעים לרסידים. טוב, נראה לי מסיים פה במדבר סיני. ויחנו ברסידים ולא היה שם מים לעם לשתות, כן? זה... אין מים לשתות העם, כמו שכתוב שם בשמות. זה יום ראשון, חף ג' באייר, ניסיון שביעי מעשרה ניסיונות, היו שבעה ניסיונות עוד לפני מעמד הר סיני. והם, תמיד אנחנו מדגישים את זה, הם המשיכו לספור. זאת אומרת, אנחנו רגילים שאם אדם עולה מדרגה לדרגה ופתאום הייתה לו נפילה, אז זהו, מסרים מההתחלה. הם התקדמו, נפילה. עוד פעם, ממשיכים לספור את סירת העומר בראשון הזה, 7, 8, 9, 10. שום דבר, אל תתפעל מנפילות. ממשיכים הלאה, 7 יפול צדיק, 7 נפילות, ואז מגיעים ל... ויסעו בני ישראל מרפידים, ויסעו מרפידים, ויחנו במדבר סיני. טוב, זה, אז ברפידים עדיין ניקה בסלע, יצאו המים, מלחמת עמלק ברפידים, יתרו בא לדבר, תלוי בגמרא זבחים לסוף כזין, כן, במחילתא, ואז הגיעו למדבר סיני בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. טוב, נעפור פה. שני, אז ראינו שכל המסעות כבר הגיעו להשלמות שלהם, כתוב שכל עניין המסעות בא לרמז לנו שכיני תתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. גם היום אנחנו עוברים הרבה הרבה מסעות, אבל בסוף הכל זה תורה. כל המסעות שאנחנו עוברים הם בסופו של דבר תורה. שני, זכינו לראות בקרוב. חדיך המאמן הקשה עם הרפאה, תשבור ובתי סדרה, לפתיח בו לא יתרום, שנאמר, אני מחפק מהם, תצא, יגיל תוירו ויאדיר.